סופרים קולות, סדרת פודקאסטים מיוחדת לקראת בחירות 2019, והפעם על קולות המצביעים במגזר הרוסי. מגישה אנה ברסקי.
שלום חברים, מאזינות ומאזינים, כאן אתכם אני, אנה רייב ברסקי, וחייבת לומר שכיף פה ב-3. היום אנחנו יוצאים לדרך חדשה, יותר נכון למסע בעקבות הלהיט של בחירות 2019, הקול הרוסי. בואו נסכם כבר עכשיו, בהתחלה, שהקול הרוסי, כל פעם הרוסי בא במרכאות, כי הרי מדובר בישראלים, דוברי רוסית, יהודים, עכשיו אנחנו נעשה את זה קצר. הרחוב הרוסי, המגזר הרוסי, כבר הספקנו להתרגל פחות או יותר למושגים האלה, שומעים אותם באופן יומיומי, בעצם כמעט מכל פוליטיקאי מצוי בארץ. פתאום כולם מגלים שיש פוטנציאל ענק שתמון בעצם בקרב יוצאי מדינות חבר העמים, כולם רוטפים אחריהם, כולם מבטיחים לפתור את כל הבעיות שיש או שאין להם, רק קודם כל לכו תצביעו לנו. אנחנו ננסה לעשות פה סדר, כי מדובר בקרוב למיליון בני אדם, אנשים לגמרי שונים, כל אחד עם הרקע והסיפור שלו. מה שמשותף בין כולם, זו שפת האם שלנו, שלהם, שהיא השפה הרוסית. ניפגש פה באולפן עם כמה וכמה מהם, ידוענים, פוליטיקאים, כוכבי רשת, לצד אלה שפחות ידועים לציבור רחב, יהיה מעניין, זה בטוח. קודם כל, אני חייבת לומר שלא התלבטנו הרבה בקשר לנושא עבור הפרק הראשון מהסדרה שלנו, הליכוד נגד ישראל ביתנו, נתניהו נגד ליברמן. זאת הנוסחה שנוצרה בעצם באותו הלילה, בסוף חודש מאי, כשגילה ראש הממשלה שבעצם אין לו קואליציה ואין מנוס מלפזר את הכנסת לפני שהמנדט עובר לכחול לבן. באותו הלילה הבטיח נתניהו, כזכור, להילחם בליברמן ובמפלגתו. להזרים מיליונים לקמפיין במגזר הרוסי ולמחוק את ישראל ביתנו בקלפי, לגמרי. איפה הדברים עומדים כרגע? בדיוק על זה נשוחח עם שני אורחים שנמצאים כבר פה לידי באולפן. שלום חברים.
היי.
מיכל בוביקוב, שלום.
שלום.
חבר מרכז הליכוד, ראש אזור תל אביב במטה העולים של הליכוד, נכון?
נכון, בהחלט.
שמתי כל לך. ושלום לאלכס קושניר.
שלום, מה שלומך?
חבר ברשימת ישראל ביתנו לכנסת, איש שטח של ליברמן, איש שטח של ליברמן, אפשר להגדיר את זה ככה, אלכס, נכון?
כרגע מנהל מטה בחירות.
יופי. וגם כוכב רשת, לצורך העניין. ראינו את סרטונים, גם נתייחס בהמשך. יאללה, קדימה. נתחיל, ונתחיל בשאלת השאלות בעצם. טוענים כל הזמן, בליכוד במיוחד, כי תם עידן של פוליטיקה מגזרית צרה, הולכים להקים אגף רוסי שלם, כן? במפלגת השלטון. אלכס, אתה מסכים שאתם בבעיה בעצם? אין כזה דבר מגזר.
קודם כל, אני מאוד שמח שמפלגת הליכוד התפקחה, וסוף סוף הם מתחילים להתייחס לישראלים דוברי השפה הרוסית. קצת מעציב שזה אחרי 10 שנים בשלטון וחודשיים לפני בחירות, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. ולכן אני מקווה שהפעם מפלגת הליכוד באמת גם אחרי הבחירות תתייחס לעולים החדשים ותפתור את הבעיות שעומדות על הפרק, ואנחנו כמובן נמשיך לשמור על המצביעים שלנו, נמשיך לשמור על הקהל הימני חילוני וגם על קהל דוברי השפה הרוסית.
רגע, רגע, בוא, לפני הכל, אנחנו קצת נדייק בהגדרות. אתם עדיין חושבים, כאילו, מגדירים את עצמכם כמפלגה מגזרית, סקטורלית, מפלגה קודם כל שמייצגת את דוברי רוסית, יוצאי ברית המועצות, או שמה מדובר במפלגה כללית, מכל דבר ועניין, עם דגש על
אני חושב שאין סתירה בין הדברים. אנחנו מפלגה ימנית חילונית, ששמה את נושא העלייה במרכז האג'נדה שלנו, כמו שעשו כל מייסדי הציונות בעצם. ומתוך כך אנחנו כמובן שומרים על האינטרסים של העולים בכלל ושל דוברי הרוסית בפרט כמובן.
אז מיכאל, תסביר לי למה, עם כל האוצר שתמון בישראל ביתנו, למה בכלל אתם צריכים עכשיו לטפל בבעיות שפתאום צצו? 30 שנה אנחנו פה בארץ, פתאום ראש הממשלה אומר, יש בעיות, יש מגזר, אז יש מגזר או אין מגזר? ככה תסביר לנו, תעשה לנו סדר.
קודם כל, אנחנו טוענים בליכוד, כן. שכמובן שיש קבוצה שאפשר לאפיין אותה בהרבה דרכים של יוצאי ברית המועצות לשעבר ודוברי הרוסית.
חתיכת קבוצה, מלא מבין
לא נכון, זה לא יהודים רוסים, כי חלקם כבר עלו ממדינות שאין להם שום קשר לרוסיה, אמנם דוברים את השפה, אבל לכן הם מוגדרים באופן טכני כדוברי רוסית. למרות שהם, כמו שמעתם, עושים בהרבה מדינות אחרות, והם כבר אין להם שום קשר בינם לבין עצמם. יש כאלה שזה אוקראינה אומרים שאין להם, שהם לא רוסים, והם מדגישים את זה, ולכן יש פה הרבה קבוצות. זה לא מגזר אחיד שאפשר לאפיין אותו עם אותם מאפיינים אצל כל האנשים, ולכן אנחנו אומרים שגם מזמן, עוד פעם, עלייה של שנות ה-90, כבר מזמן נקליטה בישראל, אנשים רואים את עצמם כישראלים קודם כל, ורק אחר כך כיוצאי ברית המועצות לשעבר. וזה גם בא לידי ביטוי ביחס של הליכוד לאותה אוכלוסייה, וביחס של האנשים לליכוד. ליכוד זה מפלגה עם מספר הכי גדול,
כן.
חברים, יוצאי ברית המועצות ודוברי רוסית, יותר מאשר בישראל ביתנו.
אני חולק עליך.
נו, אז יאללה.
כמה דוברי רוסית יש במפלגת הליכוד במספרים?
נכון למפקד האחרון, קרוב ל-20,000.
אז אנחנו הרבה יותר. הרבה יותר. משמעותית יותר.
כמה?
מתפקדים.
יותר מ-40,000 מתפקדים.
מתפקדים?
כן.
אוקיי. עדיין. עדיין, זו מפלגה שגם...
אז נכון לעכשיו פי שניים, אתה רואה, יש לו.
אוקיי. אני מכיר מספרים אחרים, אבל כרגע לא ניכנס לזה.
ובהמשך.
בהמשך, כן, בשמחה.
אז עדיין, תשמע, אני אגיד לך, אני ככה מאזינה למה שאתה אומר, ועדיין לא פתרתי לי את הסתירה. מצד אחד אתה אומר, בסדר, אנחנו 30 שנים פה, אנחנו ישראלים, אנחנו לא צריכים טיפול סקטורלי מיוחד, מצד שני אתה עדיין אומר שזו קבוצה, יש בעיות משלה, אז איפה אתם נמצאים? אתם רוצים שהרוסים בעצם ימחקו בכל מה שקשור למפלגת השלטון, שהם יהיו חלק אינטגרלי, או שאתה עדיין רוצים שהם ייראו כקבוצה נפרדת בתוך מפלגת השלטון, וראש הממשלה, מה שהוא אומר בעצם, כן, אני עכשיו הולך להתאפל ישר במו ידיי, בבעיות הספציפיות שלהם, מה שיש בעיות או אין בעיות, יש מגזר או אין מגזר.
אני אשמח. בערוץ 9 אמר אדון נתניהו, גם ב-2011 וגם אחר כך ב-2015, שהוא באופן אישי הולך לטפל בדיור הציבורי. והוא באופן אישי הולך לטפל בפנסיות, והוא מבטיח את זה כל פעם בבחירות, ובסוף שום דבר לא קורה. ועכשיו הסיפור של המוטיב של אכלו לי שתו לי הוא ממשיך. ועכשיו עוד פעם אכלו לי שתו לי, ושוב פעם מבטיחים. ושוב פעם, לולי ישראל ביתנו היה מתעקשת על הרפורמה האחרונה בפנסיות, אז לא היה קורה כלום, כי גם אני מזכיר לך שבמאי 2016 הצטרפנו לממשלה רק אחרי שהליכוד קיבל את הדרישה שלנו לרפורמה פנסיונית. נכון, הם פרסו את זה לארבע פעימות, אבל אמרנו בשביל להזיז את הספינה הזאת אנחנו הסכמנו, בסוף הצלחנו לצמצם את זה לשלוש פעימות, ובסוף הרפורמה הושלמה. ועכשיו אני הייתי חבר צוות מסע ומתן קואליציוני אחרי הבחירות האחרונות באפריל 2019, ושוב פעם העלינו את הדרישה שלנו להכנסה מינימלית לקשישים שתהיה שווה ל-70% משכר המינימום, ושוב פעם שמענו שאנחנו אלה שבעצם נשבור את כלכלת ישראל עם ה-2 מיליארד שאנחנו דורשים.
רגע, זה מה שאתה שמעת מחברי...
בצוות מסע ומתן, כן.
בצוות מסע ומתן של הליכוד?
כן, כאשר במקביל אנחנו ידענו כבר שלפחות 10 מיליארד שקל הובטחו למפלגות חרדיות, ולכן אני לא מבין את הנרטיב עכשיו של נתניהו על זה שהוא כן רוצה לקדם את הפנסיה. הייתה לו הזדמנות לעשות את זה הרבה מאוד פעמים, אבל הוא משום מה החליט לא לעשות את זה. ולכן עכשיו, היום אנחנו דורשים את זה, ואני מקווה שאנחנו נצליח להעביר את זה. עכשיו אני כבר מקדים ואומר, כי מיכאל הולך להגיד שאנחנו אלה שגרמנו לבחירות הבזבזניות.
לא, אז לפני שמיכאל מעיר לך, אני אעיר לך.
לא, אני כבר יודע.
אני אשמח שאתה יודע בדיוק מה אני הולך להגיד, אבל בוא נתאחז בעצמי.
נתניהו אומר שהייתם תת קבלן בעצם של מפלגת הליכוד. הוא אומר, כן, אני שמענו כמה פעמים מנתניהו. 10 שנים סמכנו על ליברמן, הוא לא סיפק סחורה, עכשיו אני מזיז את הצידה.
למה ב-2011 ו-2015 נתניהו אמר שהוא באופן אישי יטפל בזה? למה אז הוא לא אמר, אני סומך על אביגדור ליברמן שיטפל בזה? למה במהלך כל הניסיונות שלנו לעשות את זה, והייתי מנכ״ל משרד עלייה וקליטה, בספטמבר 2018 הצגתי לו בישיבת ממשלה תוכנית רפורמה פנסיה מאוד מאוד מקיפה, מאוד מסודרת, והרפורמה הזאת, כמו הרבה מאוד רפורמות, נמצאות עכשיו איפה שעמוק במגירה, מעלות אבק. לכן לשמוע את נתניהו אומר שהולך לטפל היום בבעיות של המגזר הרוסי, או מגזר דוברי הרוסית, אותי זה מצחיק, וזה גם נשמע מאוד מאוד מגוחך. לכן המפלגה היחידה שיודעת לטפל באינטרסים של אוכלוסייה דוברת השפה הרוסית, זה רק מפלגת ישראל ביתנו, ואנחנו עשינו את זה, יש לנו קבלות, ואנחנו גם נמשיך לעשות את זה בעתיד.
תשמע, יש היגיון בדבריו, תקשיב, 10 שנים, יותר מ10 שנים ברצף, נתניהו והליכוד בשלטון, מה זאת אומרת, אני שמחתי על תת קבלן שלי, מה זאת אומרת, אתה ראש הממשלה, אתה יושב בראש, כן, אם תת קבלן לא מספק לך סחורה, כן, הם לא מביא קבלות, מה שנקרא, כן, אז פשוט, ככל לפחות, אתה הולך ובודק בעצמך, מה זאת אומרת, אתה חיכית לבחירת הבחירות כדי לבדוק את זה?
קודם כל, אביגדור ליברמן, מאז שהוא הפך למפלגה עצמאית ועזב את נתניהו, שהביא אותו לפוליטיקה, הוא לא כל כך התעניין במגזר הרוסי, אם אתם שמים לב, אם אתם עוקבים אחרי ה...
מה זאת אומרת? אני בתור עובדת של ערוץ 9, מזה עשור, אני מידע שכל... כמה פעמים בשנה אפילו מגיע ראש הממשלה, באופן קבוע, מברך את קהל הצופים שלנו לכבוד נוביגוד, כן?
מוכל על לבייה.
עוד לפני שזה הפך, כן, למושג בפני עצמו, נוביגוד, כן, ובעבר זה דרש תרגום, עכשיו פחות. מה זאת אומרת, הוא לא חשב על המגזר הרוסי? הוא כן חשב. לפחות כך הוא טען, כן? במיוחד לפני הבחירות, כל פעם.
אם את מסתכלת על התפקידים שאביגדור ליברמן דרש לעצמו במשך כל שנות הקריירה הפוליטית שלו, זה תמיד היה כל תיק רק שהוא לא קשור לעלייה הרוסית.
כן, בגלל זה משרד הקליטה נמצא 10 שנים כבר אצל מפלגת ישראל ביתנו.
נכון, אנחנו רואים את כל הבעיות, אנחנו רואים את כל הבעיות שיש לנו במשרד
הקליטה. איזה בעיות יש, מיכאל? תגיד לי בעיה אחת.
אנחנו גם רואים...
איזה בעיה יש?
שנייה, אנחנו גם רואים את כל ההבטחות שאביגדור ליברמן פיזר לאורך כל ההיסטוריה.
אפשר לשמוע אחת, הבטחה אחת?
ודאי, נישואים אזרחיים.
מה קשור לעלייה?
דרך אגב, הסיפור הפנסיות...
אגב, ניסויים אזרחיים, מי תרפד?
זה אחד...
מי הצביע נגד ניסויים אזרחיים? ליכוד הצביע בעד, וליכוד, והליכוד, ונתניהו? איך הצביע נתניהו?
מפלגת ישראל ביתנו הצביעה 3 פעמים נגד הצעות חוק להסדרת ניסויים אזרחיים.
ונתניהו לא רק שהצביע נגד,
אנחנו מדברים כרגע על ישראל ביתנו.
הוא גם תרפד את זה, ואני יכול להגיד לך לגבי תת
קבלנות. כרגע אנחנו מדברים על הצבעה של ישראל ביתנו. שנייה, אני התחלתי...
משרד השיכון, שאחראי על הדיור הציבורי.
אני אשמח לחזור למה שאני אומר.
אין בעיה, תחזור אחרי שאני אסיים. משרד השיכון, בסדר? שהיה במשך השנים האחרונות, בידיים של הבית היהודי, כמו שנתניהו מחלק את זה עכשיו פתאום לתת קבלנים, כן? יש תת קבלנים לאזור, לדוברי הרוסית, יש תת קבלנים לחרדים, יש תת קבלנים גם לדיור הציבורי, שזה משרד השיכון. אז המשרד השיכון שניתן ככופר פוליטי למפלגת הבית היהודי, מכר 50,000 דירות מ-30,000 דירות, מ-2012, עד 2018. זאת אומרת, צמצם את כמות הפתרונות לדיור הציבורי ב-30,000. אני רק אזכיר לך שתור במשרד הקליטה היום זה 24,000, במשרד השיכון זה 4,000 אנשים, זה בעצם פתרון שהיה יכול להיות. אבל מה עשה...
לא שמעתי שישראל ביתנו נלחמת על הדברים האלה לאורך כל שנות ההיסטוריה שלה. כן, אבל מה... אתם מזכרים בזה כסיסמה לפני הבחירות?
תקשיב, אנחנו היינו במשרד העלייה והקליטה.
שזה מגיע לעבודה קשה ומייגעת בזמן במשך הקדנציה. לא קורה שום דבר.
אבל מפלגת השלטון מוכרת דיור...
אתם מתקשים להתעסק בכל הדברים האחרים.
מפלגת השלטון מוכרת דיור ציבורי באופן סיסטמטי.
שזה מגיע ל...
כשזה
מגיע לצרכים של הציבור הרוסי, אתם פתאום נעלמים.
כמה דירות נקנו על ידי גלנט?
20 שנה אתם בשלטון, מה עשיתם לציבור הרוסי?
אנחנו בשלטון.
מה ההוכחות?
אנחנו בשלטון.
אתם בקואליציה, אתם במשרדי הממשלה.
אז טוב, חברים, אני שומע, כן, פחות או יותר, באמת, אנחנו הגענו לאותה נקודה ממנה התחלנו, לא הסכמתי בעניין הזה, ודרך אגב, אני רק אזכיר ש... מי שאיתנו זה מיכאל לובוביקוב, רק באמת אזכיר למאזנינו, חבר במרכז ליכוד, ראש סניף תל אביב במטה העולים,
אזור
תל אביב, כן, במטה העולים, ואלכס קושניר, הוא חבר ברשימת ישראל ביתנו, איש שטח של ליברמן, בוא נגדיר את זה ככה, רק הזכרתי. חבר'ה, דרך אגב, כן, לפני הכל, אם חזרנו לאותו הלילה באמת, ו... זה לא עובר לי ככה...
אותו לילה מביך.
אותו לילה גדול, מביך, מה שתבחרו. אמר נתניהו למחורת, לדעתי, שליברמן בעצם הוא חבר לשמאל. בעצם ליברמן באותו לילה, ואז הוא חזר על זה למחורת, כן, כנס ככה עיתונאים, אני זוכרת, עם פרצוף כזה ממש כועס.
אנחנו רואים את הזיגזג אחר כך של אביגדור ליברמן, שפתאום הוא שמאל, פתאום הוא מבין, פתאום הוא תומך במשלת התאחדות כזו או אחרת.
תגלה לנו, אלכס, אתם שמאל?
אני
מאוד משעשע.
זה מאוד מצחיק אותי.
נכון. אם זה לא עיצוב, זה היה מאוד מצחיק.
נתניהו חושב שהציבור הוא ציבור שמאוד מאוד קל לעבוד עליו. דיכוטומיה של שמאל וימין עבדה לנתניהו במשך כל התקופה, אבל עכשיו הציבור התפכח. ואגב, אותו נתניהו היה מוכן ללכת למהלך של ביטול בחירות לצורך הקמת ממשלת אחדות. אז מה הבעיה? מה הבעיה בממשלת אחדות? בן אדם שחי בנוגדים כל החיים שלו, הוא... חבר בתנועת ביתר, הוא זה שחי לפי עקרונות של ז'בוטינסקי, מול נתניהו שניסה להקים מפלגה עם אבי גבאי, מי שמאל ומי ימין? בן אדם שלא
מפלגה עם אבי גבאי?
ברור.
ממשלה עם אבי גבאי, אתה לא יכול להגיד.
יש לכולה להעיד, כי אחת באמת שהיית בכנסת באותו
לילה. לא, זה לא הייתה ממשלת לאחדות, סליחה.
ממשלת אחדות.
ממשלת אחדות עם מפלגות חרדיות ומפלגת העבודה, זה ממשלת אחדות. אין בעיה. וגם בתמיכה של מפלגות ערביות, זה גם ממשלת אחדות.
כשאתם קוראים לנוסחה אחרת של מפלגת אחדות, זה לגיטימי וזה לא?
אותה...
לגרור כל המדינה לבחירות מיותרות, זה יותר טוב?
תקשיב, זה שנתניהו החליט לפזר את הכנסת, כי הוא לא רצה להעביר את השרביט לאף אחד אחר, השם בזה רק נתניהו. מי שנכשל...
ברגע שתקעת המסכים בגב של הממשלה הלאומית, שחתרתם אליה, והצלחתם שאתם רוצים להקים אותה.
אנחנו מנענו ממשלה חרדית.
לא, אתם.
לא ממשלה לאומית. מפלגות חרדיות הם לא ליכודניקים, הם לא ליכודניקים, הם לא מפאיניקים. תקשיב, מפלגות חרדיות הם לא ליכודניקים, הם לא מפאיניקים, הם כדאיניקים, איפה שנוח להם הם נמצאים. ולכן לבוא ולהגיד שאנחנו עצרנו ממשלת ימין, זה לא נכון. אנחנו עצרנו ממשלת הליכה.
אני באמת מסתיר את הכל בפני מפלגות חרדיות שהן דואגות לציבור הבוחרים שלהם בניגוד לכם.
אם נגעתם לנושא החרדים, אתה יכול להתחייב פה עכשיו שמפלגת ישראל ביתנו לא הולכת לשבת באותה ממשלה עם החרדים?
יש רק הרכב אחד של הממשלה. יש רק הרכב אחד של הממשלה שאנחנו ניכנס אליה. זה ממשלת חירום לאומית, ממשלה לאומית רחבה, שתכלול שלוש מפלגות, ישראל ביתנו, הליכוד וכחול לבן.
רק ככה?
רק ככה.
ומישהו ירצה להצטרף בהמשך? או לא. בנוסף?
אם יהיו קווי יסוד והם יסכימו עליהם, זה בסדר, אבל קודם כל, קווי יסוד של הממשלה הזאת צריכות להיות מוסכמות על שלושת המפלגות האלה, ורק אז יהיה אפשר באמת לטפל בכל הבעיות. יש עוד דבר, תופעה מאוד מעניינת שאנחנו רואים בתקופה האחרונה. יש גירעון מאוד גדול. במדינה כולם יודעים את זה, אבל אף אחד לא יודע את המספר. למה? מסתירים. כל פעם שיש הפסקת אש מול חמאס, אנחנו שומעים את זה מהחמאס, לא שומעים את זה מהמנהיגים שלנו. כל פעם שקורים כל מיני דברים, אנחנו תמיד שומעים את זה מהצד השלישי, אף פעם לא שומעים את זה מראש הממשלה. והנה, הדוגמה האחרונה, נתוני גיוס של חרדים לצהל. כולם אומרים שזה ירד, אבל מה? ראש הממשלה ושר הביטחון, שזה אותו בן אדם בשלב הזה, פשוט מחליט לא לפרסם את זה, למרות שזה בניגוד לחוק. מה הבעיה לבוא ולהגיד? כמה חרדים התגייסו בשנות 2018-2019?
זה מאוד מסקרן. התשובה שאלקס קופץ מנושא לנושא, כדי לבלבל תורייף, מה שנקרא, זה מאוד מעניין לעקוב אחריך.
מיכאל, בוא נסכם.
אני חושב שאני מאזינים, עבדו אותך מזמן.
רגע, בוא נסכם שאנחנו לא אויבים. אנחנו יכולים להיות יריבים, אבל אנחנו בטוח לא אויבים.
ודאי. בסדר. זה בטוח.
אתה רואה באמת את המתכונת שהוא מדבר עליה, שאלקס מדבר עליה, שאתם באמת מוצאים את עצמכם אחרי הבחירות בעצם בממשלת חירום ללא חרדים עם כחול לבן.
בוא נסביר לציבור מה קורה פה למעשה באותו לילה דרמטי שאת התחלת.
יולי אדלשטיין, מספר שני בעצם, כן, אחרי נתניהו ברשימה, הוא קידם את המהלך הזה. אנחנו זוכרים לפני כמה שבועות, כן, הוא פנה לבני גנץ. בני גנץ סירב להגיע ליולי אדלשטיין, הוא קידם את זה, וזה נעשה בשליחותו של נתניהו עצמו.
לכן זה גם, זה לא יקרה אחרי הבחירות. אנחנו רואים פה ניסיון של ישראל ביתנו ושל אביגדור ליברמן אישית לתקן את המצב שהוא ראה בבחירות הקודמות, שהוא ראה שהוא בקושי עובר את אחוז החסימה.
שהפייס האלקטורלי שלו... רק יש שלוש מפלגות שקיבלו פחות
הצבעות מישראל ביתנו.
שהציבור
של דוברי רוסית שעליו הוא מתבסס לא מאמין לו יותר להבטחות שלו. כל הסיפור של הפנסיה שאנשים קיבלו אחרי כל הפחות...
311 שקלים בחודש תוספת.
כמה שקלים זוממים? כי זה לא מגיע אליהם.
311 שקלים תוספת.
רק חלק מהם קיבלו את זה הרוב וקיבלו הרבה פחות.
כן, וחוץ מזה תוספת השלמת
הכנסה
הייתה בין 101 ל-288 שקלים בחודש.
ראיתם שהציבור לא מאמין לכם, שאתם לא מגיעים לאותו מספר שאתם רוצים, והחלטתם לשלוח את כל המדינה לבחירות, שעולות מיליארדים בלתווסף לאותו...
אז בוא נדבר על זה. בוא נדבר על כמה זה עולה.
לאותה בעיה של תקציב המדינה שאתה הזכרת.
כן, אז בוא נדבר על תקציב המדינה.
נכנסת עכשיו להוצאות של 5 מיליארד שקל סתם, מיותר לגמרי.
אין בעיה, בסדר.
ועוד הקפאה בכל התהליך של המשק וכל מה שקורה במשרדי הממשלה. רק כדי להעלות את עצמכם במספר מנדטים, שזה גם לא בטוח שזה יקרה, ולהיות לשון המוזניים,
ממש לא יקרה.
מזכירה נכון לעכשיו, לפי הסקרים 10, 9 מנדטים, הסקרים מן הבים לישראל ביתנו, 30 פחות או יותר לליכוד.
אני חייב להתייחס רגע להוצאה.
אנחנו ראינו את הסקרים, ראינו גם סקרים של כמה ניבול לליכוד וכמה קיבלנו הרבה יותר. בסופו של דבר,
מפלגת הליכוד, בהסכרים קואליציוניים, הבטיחה למפלגות חרדיות לפחות, זה מה שאנחנו יודעים, לפחות 10 מיליארד שקל בשנה.
כמה הבטיחו לכם?
רגע, שנייה, כפול 4 זה 40 מיליארד שקל. הבחירות האלה עולות לפי הערכות הכי גסות, וזה לא 5 מיליארד, זה לפחות 2 מיליארד, וזה הוצאה חד פעמית. אז בואו נשווה 40 מיליארד שקל ו-2 מיליארד שקל. אנחנו היינו היחידים ששמנו ברקס לכפייה החרדית, שמנו ברקס להסקנות, ושמנו ברקס למדינת
החלטה. זו הזדמנות מצוינת, מפזרת את הרפל.
כמה סגרתם אתם?
אנחנו ניסינו לבקש 2 מיליארד שקלים עבור הפנסיות, בסוף דיברו איתנו על פעימות שוב פעם, ועוד פעם, כשאת יושבת ואת שומעת שבצד השני הבטיחו 10 מיליארד שקל כל שנה, ולך, לציבור שלך, לאנשים שלא סוגרים את החודש, לא נותנים 2 מיליארד שקלים, הדבר הזה באמת מקומם ומכעיס, וזה גם מאוד מאוד ציני לבוא ולהגיד שהבטיחו לנו את הפנסיות, כי אני אומר לך באחריות, זה לא נכון. ושוב פעם, לבוא ולהציג, כאילו אנחנו גררנו את המדינה לבחירות בזבזניות, אז קודם כל לא אנחנו אלה שפיזרנו את הכנסת, זה אחד. ושתיים, מדובר בהוצאה חד פעמית של 2 מיליארד שקל, מול הוצאה של 40 מיליארד שקל במשך 4 שנים. אז צריך לראות איפה, בואו נשווה תפוח לתפוח, ולא סתם נזרוק מספרים באוויר.
אני חושב שזו הזדמנות מצוינת להתייחס לנושא של המיליארדים לחרדים, כי זה מיתוס שחי בחברה הישראלית כבר המון שנים, מאז בן גוריון שהחליט להשתמש בחרדים כקלף מיקוח שלו מול הרוויזיוניסטים, מול הימין. בואו נסביר דבר אחד, פשוט מה שציבור לא יודע. ציבור לא יודע ולא מבין שכל הכספים שכביכול הולכים לציבור החרדי, זה לא תוספת שהם מקבלים כמו כל אזרח אחר מתקציב המדינה.
אלא?
אני מופתע שאתה לא יודע את זה.
אז בוא תגיד לי, תסביר.
אני אשמח.
כן.
כל הקצאות לציבור החרדי, כולל הקצאות לחינוך, כולל הקצאות לנושאים אחרים, כולל הקצאות לתרבות, כל מה שמובטח לכל אזרח ישראלי, על פי חוק, בתוך תקציב המדינה, לא נכנס, המגזר הציבורי מקבל את זה לפי גחמה של משרד האוצר, הוא מקבל את זה ככספים קואליציוניים בלבד,
אבל מאיפה הכסף
ולא
בא?
ולא מתקציב המדינה.
רגע, כספים קואליציוניים זה לא תקציב
אם
המדינה?
אם אתה מסתכל...
זה סחטנות פוליטית.
בוודאי, בוודאי. אתה כנראה לא מבין את זה, או שאתה לוקח את זה בכוונה לכיוון שאנשים, שהציבור לא מבין.
מה זה כספים קואליציוניים? מאיפה בא הכסף?
מה שאתה, כאזרח ישראלי, מקבל הקצאה לחינוך, הילדים שלך מקבלים הקצאה לחינוך דרך כל מיני מערכות של משרד החינוך, של המערכות המוניסיפליות. הכסף שאתה בסופו של דבר, הבן שלך, נכון? הולך לבית ספר, הבית ספר הזה, המערכת החינוך עולה לו, הוא מקבל את זה מתקציב המדינה, נכון?
ברור.
הילד החרדי הוא לא מקבל את זה מתקציב המדינה.
ואיך אתה תסביר?
הוא מקבל את זה
אין בעיה.
דרך הכספים הקואליציוניים האלה כביכול, והוא מקבל הרבה העובדה. פחות מכל אזרח
למה?
אחר.
למה? כי הוא לא לומד לימודי ליבה.
לא, ודאי שכן.
רגע,
תגיד
לי
משהו.
תגיד לי משהו.
ילד בחינוך החרדי, בחינוך הזרם, מה שנקרא, בלתי רשמי, אבל מוכר, אוקיי?
אוקיי.
שזה הצורה של החינוך החרדי. שלומד מקצועות ליבה. שלומד אותם דברים, כמוני וכמוך, הוא מקבל הקצאה של מקסימום 75% ביחס למה שמקבלים על ידים שלנו.
איך אתה תסביר את העובדה?
ולכן זה מיתוס, זה מיתוס וזה שקר.
יש לי רק שאלה אחת, אני חייב לשאול. כן,
שאלה אחת קצרה, כן, ואני רוצה להחזיר אותנו למלחמה.
שהקצאה לילד בבית ספר ממלכתי נמוכה יותר ב-30% מילד בבית ספר ממלכתי דתי.
ממש לא.
מה ממש לא? זה...
ממש לא.
טוב, חבר'ה, לפני שאנחנו...
זה פרסומים רשמיים של משרד החינוך לפני שבוע, חברים, בוקר טוב.
ממלכתי דתי או חרדי?
אני משווה בין ממלכתי דתי לממלכתי. למה הפער הוא 30%? למה ילדים שלנו...
ממלכתי דתי או חינוך חרדי?
אני עוד פעם אומר, ממלכתי דתי.
לא, כי זה שני דברים שונים. אתה מדבר, דיברת כרגע על חרדים, ופתאום אתה נכנס לכיפות סרוגות.
אני מדבר על כפייה...
אבל שגם הם אוהבים של ישראל.
אני מדבר, חס וחלילה, אנחנו מדברים על שוויון. כל ילד צריך לקבל הקצאה שווה. איך יכול להיות שילד שלומד בבית ספר ממלכתי דתי מקבל 30% יותר מילד שלומד בבית ספר ממלכתי? באיזה זכות?
הילדים שלי לומדים בחינוך ממלכתי דתי, ואני לא ראיתי שהם מקבלים יותר, מקבלים הרבה פחות.
אז תיכנס לאתר של משרד החינוך ותבדוק.
מיכאל ואלכס, כן, אני מבטיחה שיהיה לנו עוד זמן בהמשך, אולי לא בפרק הזה, ובפרקים הבאים באמת נתייחס גם ל... מצא בחירות גם של ישראל ביתנו, גם של הליכוד, ונדבר על הכספים, והכל מסתובב כן סביב הנושא הכספים, כי ידעו בכלל בעולם, לא רק בפוליטיקה. ברשותכם, אני רוצה לחזור למלחמה הגדולה של הליכוד בישראל ביתנו, כי זה נושא עדיין, זה נושא הבחירות.
זה מאבק.
תשמע, מאבק.
מאבק.
בסדר, אוקיי. בואו נגזיר את זה.
כולנו יודעים שבסופו של דבר אנחנו נשב באותה קואליציה, ונדאג ביחד לאזרחים.
כן, רק עם כחול לבן ובלי חרדים.
אוקיי, רשמנו לפנינו, בסדר, גם הכל רשום, הכל מוקלט. במסגרת אותו מאבק, בסדר, לא מלחמה, מאבק, עברו לאחרונה כמה וכמה פעמים, כמה פעילים שהיו בעבר, באמת, במסגרת כזו או אחרת, בישראל ביתנו, עברו לליכוד, ובראשם רוברט אילטוב. כמה, יותר מ-20, נכון? 25
כמה,
פחות
כמה
יותר.
כן.
כן, וראינו אותם עומדים לצדו של ראש הממשלה, ומציג אותם כי הכוח חדש בעצם שבא לליכוד. קיבלתם את זה קשה, אלכס? באמת? באתם פעילים חשובים, וזה גם מכה תדמיתית, לא?
אני אגיד לך ככה, אני מאוד מאוד שמח, קודם כל, שראש הממשלה סוף סוף התחיל לאסוף מובילי דעה, דוברי השפה הרוסית, זה באמת משמח, כי סוף סוף אולי יתחיל להתייחס לקהל הזה, לציבור הזה. אם תסתכלי בשמות, תראי שאף אחד שם הוא לא פעיל ישראל ביתנו היום, ואני מאוד שמח שאנשים שראש הממשלה עשה יריד תעסוקה נחמד, ואנשים בסופו של דבר כל אחד צריך להתפרנס, ושיהיה לכולם בהצלחה. אבל לקרוא להם כאלה שעברו מישראל ביתנו לליכוד...
מה זאת אומרת, רוברט אילטוב, עד הבחירות האחרונות, היה חבר כנסת וראש סיעת, ישראל ביתנו בכנסת.
אין בעיה, רוברט אילטוב הוא אדם
פרשי. אחד הבחירים.
אני מאחל לו המון בהצלחה. ברשימה האחרונה לכנסת, רוברט אילטוב לא היה חלק מרשימת ישראל ביתנו. כולנו יודעים את זה, אלה עובדות. ולכן, בסדר, זה שראש הממשלה מתחיל לחפש דרכים להשפיע על הציבור הרוסי, אני מאוד מאוד שמח. הוא גם מינה יועץ לדוברי השפה הרוסית, יחד עם יועץ לחיות ויחד עם יועץ לדוברי השפה האנגלית, ואז תנועה לחופש הביטוי פרסמה איזשהו נתון מאוד מעניין, שהיועץ לדוברי האנגלית הוא מועסק על ידי משרד ראש הממשלה, ויועץ לענייני חיות וענייני דוברי השפה הרוסית, מועסק על ידי מפלגת הליכוד. זאת אומרת, אנחנו רואים שוב פעם ניסיון של מפלגת הליכוד ובראשה, כמובן, בנימין נתניהו, ללקט קולות בכל מיני שיטות, לא שיטות. ולכן, בסדר. אני בשטח, אני, כמו שאמרתי, אני הרבה מסתובב בשטח, קיבלתי תגובות מאוד מאוד נכונות למהלך הזה. אנשים אומרים שזה ציני, אנשים אומרים, מה שנקרא, בוקר טוב, עכשיו נזכרת.
בקיצור, אתה אומר שאתם לא בכיתם הרבה, כן? כשאתם ראיתם...
לא בכינו, מה יש לפחות?
על המסך.
אני דיברתי עם האנשים האלה שהצטרפו לליכוד.
אתם שמחתם מן הסתם, הם לא בחרו, אבל אתם...
אנחנו ראינו,
בסדר, לפחות מישהו
או... באו אנשים שאמרו, טעינו במשך הרבה שנים, היינו במפלגה שלא דואגת לנו.
אבל הם לא היו במפלגה, אדוני.
ודאי שכן.
מי?
ודאי שכן.
מי?
מה, מי?
מי היה במפלגה? מי מאלה שהיו שם היו במפלגה? בוא תגיד לי. שם אחד.
מי היה בישראל ביתנו?
כן. עכשיו, לאחרונה. מי?
מה זאת אומרת עכשיו לאחרונה? רוברט אילטוב, סליחה, רוברט אילטוב היה יושב ראש הסיעה עד לפני חצי שנה.
בסדר, אבל לא היה ברשימה. אבל חוץ מרוברט אילטוב, מי עוד היה בישראל ביתנו? מי מהאנשים ששם?
כולם, כל האנשים, כל האנשים שהיו.
אם אתה מכיר אותם.
לא, אתה מדבר, אתה מדבר על אנשים.
מיכאל, אם דיברת איתם, אתה מכיר.
מעניין אותך טכני, מי האנשים
ש... מיכאל, אם דיברת איתם, אתה מכיר את השמות. בוא תן לי שם אחד.
אז אני אמר לך, תשמע, אנשים שנעלו מטות, אנשים שהיו...
שם אחד.
אנשים שהיו...
אתה יודע להגיד לשם אחד חוץ מרוברט אילטוב?
אנשים שהיו סגני ראש העיר וחברי מועצות מטעם ישראל ביתנו.
הם היו בעבר. אבל תן לי שם אחד.
בדי ש...
לפני 10 שנים. תן לי שם אחד.
לא לפני 10 שנים, לא לפני, לפני הבחירות המוניציפליות האחרונות.
לא היו. כל מי שהיה בפגישה הזאת, לא רץ מטעם ישראל ביתנו, בבחירות מוניציפליות באחריות. וזה שאתה לא מכיר את השמות שלהם, זה אומר...
אני מכיר את השמות.
אז תגיד לי שם אחד. אחד.
טוב, בסדר, גמור, תן לו.
יוליה שטריים. בבחירות האחרונות לא רצה מטעם ישראל ביתנו.
בבחירות האחרונות, נכון.
יש לנו לעזר קפלון, שהוא הנציג שלנו.
אנשים שהיו נאמנים, נאמנים לישראל ביתנו במשך הרבה שנים, אתם זורקים אותם, כמו שזרקתם את רוברט אילטוב, כמו שזרקתם את סופה לנדבר.
טוב, חברים, אני רוצה באמת להשחיל פה עוד שאלה, כי העניין הוא חשוב, שניכם הרי אנשי שטח מובריקים, והקרב הגדול באמת הולך לקרות, להתרחש עכשיו פני השטח באמת. תנו לנו ככה תמונה, מה קורה בשטח? כי הרי באותו אירוע, שאני כל פעם אני מתייחסת אליו, נאמר לידי, אני חושבת, ראש הממשלה עצמו, אנחנו לא הולכים לקחת מנדטים מישראל ביתנו, אלא מכולם. בעצם אנחנו ניקח את המנדט הרוסי מכל אחד מהמפלגות שעד עכשיו זכתה בהם.
בדי.
מה קורה, כן, בכמה מילים, מה קורה בשטח הרוסי נכון לעכשיו? איפה הולך להתרחש באמת הקרב הגדול על הקול הרוסי? מיכאל, בוא נתחיל.
אנחנו מדברים קודם כל פנייה לכל הציבור שדובר רוסית ורוצה להבין מה קורה. קודם כל אנחנו מסבירים מה התרחש מאז אפריל ומאז אותו כישלון של המסע מתן הקואליציוני. לאן אנחנו נכלנו, איפה היינו קודם ולאן אנחנו הולכים מעכשיו. ואנחנו פונים לציבור של קודם כל הציבור המוחלש, נגיד הפנסיונרים והאנשים המבוגרים שרוצים להבין מה קורה איתם, למה כל הבטחות של ישראל ביתנו לא התקיימו. ומה אנחנו נצטרך לעשות עכשיו? למה כל הסיפור על הפנסיות וכל הסיפור על התעסוקה לא התממש, ולאן זה הולך להיות? אנחנו מדברים על הקשר...
שומע, אתם בבעיה, הם הולכים לטפל בגרעין הקשה שלכם.
קודם כל, אני חושב...
להוסטלים,
אני מאוד מאוד סומך על ציבור הבוחרים שלנו. הם בדיוק יודעים מה קורה, יודעים את המצב, יודעים שכל הבלוף הזה הם לא יקנו אותו, מסיבה אחת פשוטה. אנשים יודעים...
למה בלוף?
כי אני אגיד לך, אנשים
יודעים... יגיע מיכל איזה הוסטל בחיפה, והסביר לחבר'ה.
קודם כל,
תקשיבו, חבר'ה.
קודם כל,
רימו אתכם בעצם, בשכול השני. מה תעשה?
קודם כל, אנחנו הולכים לשחרר, אנחנו הולכים לשחרר את הציבור מהפחד של ישראל ביתנו. אנחנו ראינו דוגמאות מאוד משעשעות בבחירות האחרונות.
אבל קודם כל, אני יכול להגיד לך...
שבאיזשהו הוסטל, באדם אחד, גילו באדם אחד שהצביע לליכוד, לעומת כל השאר שהצביע לישראל ביתנו. קראו לבן אדם, עשו לו אסיפה, אסיפת מפלגה, כמו בברית המועצות בשנות ה-90, גינו אותו,
מיכל,
אדם פשוט לא ידע איפה לקרוא את עצמו.
אני מאוד אשמח, לראות את הבן אדם הזה, כי אם לא, אז אתה מסתכל בתביעת דיבה.
אני אביא לך כמה, אני אשמח.
זה אחד, אבל אני אגיד לך ככה. קודם כל, מיכל לא יכול להיכנס לשום הוסטל, כמו שאני לא יכול להיכנס לשום הוסטל, זה אסור. אז לכן אף אחד לא הולך להיכנס להוסטלים. העבודה מתבצעת באמצעות הסברה, באמצעות מאמצי הסברה, זה דבר אחד. דבר שני, הציבור שלנו יש לו זיכרון מצוין, והוא זוכר רק ב-2011 ו-2015 מה הבטיח אדון נתניהו ומה הוא לא קיים, והוא יודע מה אנחנו עשינו, כי הם מרגישים את זה ביום יום. ולכן, בסוף, ב-17 בספטמבר, אנחנו מאוד סומכים על הבוחרים שלנו שיעשו את הבחירה הנכונה ויצביעו למד.
טוב, אם הגענו ל-17 בספטמבר, אז בואו חבר'ה, בואו ככה לסיום נאמר כמה מנדטים הולך לקבל כל אחד מכם, כלומר, כל הרשימה, הליכוד וישראל ביתנו.
אני לא אקח לך את הפרנסה, זה התפקיד שלך.
אימור בלבד, בסדר, אני אפרשן, אוקיי? אתה תמר ואני אפרשן.
תקשיבי, אני אגיד לך ככה, אנחנו, לעומת מפלגת הליכוד, אף פעם לא התנהלו לפי הסקרים, יש לנו אג'נדה מאוד ברורה, משנה מאוד סדורה, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו סומכים על הציבור שיבוא וייתן את קולו לנו, ככל שנהיה חזקים יותר, ככה יהיה לנו יותר סיכוי.
לכמה מכוונים, בסדר?
למנוע את
בוא ננסה את זה אחר. אתה בפנים? נכון, לעכשיו אתה מקום השביעי ברשימה, בסדר?
תקשיבי, זה לא עניין שלי. זה לא עניין של אלכס קושניר, זה לא עניין של אף אחד. זה עניין של מפלגה היחידה, שנכון להיום יכולה למנוע את ממשלת ההלכה.
קודם כל אני מאחל להגיד שהוא ייכנס לכנסת, אנחנו צריכים באדם כמו
תודה מיש
מכל הלב. אני בטוח שאנחנו נשמור על כמות המנדטים שאנחנו מקבלים כרגע, כי הציבור יודע שהליכוד בסופו של דבר מוביל את הקו וצריך להרכיב את הממשלה הבאה. ראינו את זה בבחירות הקודמות, ראינו גם את זה בכל הקמפיינים האחרונים. אני אומר שאנחנו כנראה נגדיל את זה לכמות 36 ו-37, אבל בוא נראה איך נגמר הקמפיין, ואנחנו בסוף מגיעים למצב שאנחנו מרכיבים את הממשלה.
זהו, רשמנו, הכל הוקלט, וזהו, הגיע הזמן להיפרד, וממש תודה רבה לשניכם, מיכאל לובוביקוב, חבר מרכז הליכוד, ראש אזור תל אביב במטה עולים של מפלגת הליכוד. כן? תודה רבה. תודה רבה, להתראות, ואלכס קושניר, מקום נכון לעכשיו השביעי, ברשימת ישראל ביתנו, ואיש שטח. מפלגת ישראל ביתנו, תודה רבה גם לך.
תודה לך.
בהצלחה לשניכם, וטוב, הגיע הזמן להיפרד, נכון לעכשיו, לא להרבה זמן, אני מקווה, עד הפרק הבא בסדרת הפודקאסטים שלנו, הייתי איתכם אני, אנה רייבה ברסקי, נשתמע בקרוב, ונמשיך לדבר על רחוב הרוסי ועל כל מה שקשור אליו. יהיה מעניין, תשארו איתנו. ביי ביי.